אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו 60 מחדש. עוד מעט נדבר כאן על פנסיה רוחנית. כן, יש דבר כזה. נדבר גם על ספר שירה חדש שבו הזקנה והילדות משמשים בערבוביה. נדבר על הגילנות בימי קורונה והעמקת המחקר סביב האפליה נגד מבוגרים, במיוחד בתקופה הזאת. וגם נדבר על ריצה למרחקים ארוכים גם בגיל מבוגר. גם הבוקר כרגיל תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר, ענת שרון בלייס עורכת משנה, איתי סופרין בהפקה, גיא פלוויאן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. ימי הקורונה שבו והעלו את הצורך להביט אל העתיד בדאגה, וכשמדברים על העתיד אצל מבוגרים מדברים מן הסתם גם על הפנסיה, והדיונים על פנסיה מתנהלים בדרך כלל בהיבטים שונים, מדברים על תקופת החיסכון המומלצת, מדברים על גובה החיסכון, על מאפייני ומרכיבי החיסכון ומי אחראי בכלל לחסוך. כלומר, מדברים בעיקר על החלקים הכספיים של רווח והפסד ואיך ממקסמים את הכסף שלנו. רינה כהן סוצקובר היא יושבת ראש ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל, והיא מציעה היבט נוסף וחיוני של החיים עם הפרישה מהעבודה. היא מביאה את המושג פנסיה רוחנית, וגם כתבה על כך מאמר בכתב העת של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. שלום רינה כהן סוצקובר.
שלום וברכה ובוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם בסדר, בקורונה הזאת בסדר.
טוב
תודה.
לשמוע.
מברכים על כל יום.
נכון. אז תגידי, אז כמה יעשה הכסף שלנו בפנסיה? זה לא הדבר הכי חשוב, את אומרת.
קודם כל זה חשוב.
לא אמרתי הכי חשוב.
קודם כל זה חשוב, אין מה להגיד.
ברור שהוא חשוב. אבל יש עוד היבט, עוד זווית שאת מתייחסת אליה.
כן, יש היבט משלים לדעתי, ואז יכול להיות באמת שנצא באמת ונהיה בפנסיה שתעשיר אותנו ותעשיר את הסביבה שלנו. אני מדברת על הפנסיה הרוחנית שמתייחסת לאוצרות הידע והדעת שלנו, הסקנים שיצאנו לפנסיה, שפרשנו לגמלאות, האוצרות שאספנו לאורך השנים. אלה גם נכסים.
למה את מתכוונת?
אני מתכוונת לניסיון החיים שלנו, אני מתכוונת לדברים שלמדנו, אני מתכוונת למיומנויות שפיתחנו, ליכולות הלמידה שיש לנו, שאיתם הגענו עד הרגע הזה ונמשיך הלאה. גם כדי להשתמש בצורה נכונה, כמו שפתחת ואהבתי מאוד את הפתיחה שלך, גם כדי להשתמש בצורה מושכלת, נבונה, בפנסיה הכלכלית, אנחנו זקוקים לידע, זקוקים לדעת, זקוקים לתבונה, זקוקים להיוועצות עם בעלי ידע, גם את זה צריכים ללמוד. אנחנו זקוקים לאוצרות שרכשנו לאורך השנים, מה שאונסקו מכנים למידה האוצר הפנימי.
אז עוד מעט אנחנו ננסה לפרט ככה למה בדיוק את מכוונת בכל מיני סעיפים, ככל שיספיק לנו הזמן. את יודעת מה? בואי נתחיל באמת. מתי בעצם טבעת את המונח הזה? שהוא נורא יפה, פנסיה רוחנית.
כן. תודה על ההזמנה ותודה על ההתייחסות. טבעתי את המושג... כשהתבקשתי על ידי אנשים מבוגרים, גבלאים, זקנים, בכל השמות שמכנים אותם, התבקשתי על ידם באיזושהי פגישה שהייתה במה אפשר לשפר את איכות החיים, במה אפשר להיטיב את תקופת החיים שאנחנו נכנסים אליה אחרי שפרשנו מעבודה, אחרי שפרשנו ממה שהיה נקרא חיים אינטנסיביים, למעשה הם ממשיכים אבל בצורה אחרת, במה את יכולה לסייע לנו? כמי ש40 שנים עוסקת במה שנקרא חינוך מבוגרים והיום נקרא lifelong learning, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו לא צריכים להמציא כמעט כלום, כבר המציאו את זה מדורות. האדם הוא יצור לומד. אנחנו לומדים מרגע שנולדנו. יכול להיות שגם לפני כן, אבל אני לא יודעת מה קורה לפני כן. לא רוצה להיכנס לזה. אנחנו לומדים לאורך הדרך.
לומדים לשרוד.
לומדים, נכון. קודם כל נכון. לומדים לשרוד, אבל גם לומדים להתפתח. גם לומדים להתפתח, כי באמת... אין גבול להתפתחות, היא לא נעצרת בגיל 8 ולא 18 וכנראה גם לא 68 ואני לא יודעת מה קורה ב-88 אבל אולי היא ממשיכה גם שם, כשאני אגיע אני אספר לך.
אני בטוח שזה נכון גם לשם.
כן, וגם הגישה היהודית הידועה אומרת ועד יומך האחרון צריך ללמוד, צריך ללמוד, אנחנו לומדים ולומדים וזאת הרוח האנושית
ואפילו חזרה בתשובה יום לפני המוות מתקבלת.
כן, כך סיפרו לי. כך סיפרו לי. פרופסור ראובן פוירשטיין הגדול, עליו השלום, לימד אותנו שלמידה זה כושר אנושי מתפתח שנולדים איתו. ועם הכושר האנושי המתפתח הזאת, אנחנו יכולים להגיע לפנסיה, באמת, בפנסיה עשירה, עשירה בדעת, עשירה בשמחה, עשירה בעשייה, עשירה במשמעות.
כשאנחנו מדברים, זה דברים באמת מאוד יפים, הצורך באמת לארוז את האוצר, את הנכסים הרוחניים האלה שלנו לתוך הפנסיה. השאלה היא באמת, את יודעת, כשאנחנו מדברים על פנסיה שקשורה בכסף, אז אנחנו יודעים, יהיה לנו X כסף מפה ו-X כסף מקצבת הזקנה שאנחנו מקבלים מהמדינה. איך אנחנו פורטים לכלי עבודה את הפנסיה הרוחנית? זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, למדתי לעשות את זה ואת זה ואת זה, איך אני עושה את זה עכשיו בימים שאני כבר לא צריך לקום בבוקר לעבודה ואני מייצר לי תחומי עיסוק חדשים?
זאת באמת, השאלה ששאלת עכשיו היא באמת השאלה שאנחנו עוסקים בה כל הזמן, אבל ביתר סט בימי הקורונה האלה, שהרי הקורונה היא לא חידשה כלום, היא רק צבעה בצבעים חזקים יותר את המציאות שישנה.
אדומים.
איזה? אדומים.
בצבעים אדומים, כן.
אני מקווה שנגיע לירוקים.
הנה, בני ברק הפכה לירוקה הבוקר.
ברוך השם, כן. ברוך השם, זה חשוב ביותר. הנושא של פנסיה רוחנית, בגיל הזקנה בוותיקות שלנו חשובה לנו, לנו לעצמנו, בשביל הרווחה הנפשית שלנו, חשובה לסביבה שלנו, לסביבה הקרובה, כי הרי אנחנו גם חלק ממשפחה, רובנו כבר סבים וסבתות. אז מה זה אומר לגבי הסבאות שלנו, הסבתאות שלנו? בעיקר בואו נזכר, כי גם חלק גדול מאיתנו לא היו להם סבים וסבתות. נכון. אז צריכים להמציא את זה עכשיו. אני למשל בסרט הזה, איך להיות סבתא, וכל נכד ונכדה מוציאים ממני משהו אחר. האם זה מתאים, האם זה לא מתאים, במה אני משתמשת? כדי באמת לממש סבתאות משמעותית, במה אני משתמשת כדי לעשות את זה? במה אני משתמשת?
מה? יש
משתמשת...
טלפון שנכנס לשידור שלנו?
אז... לא. אני משתמשת באמת באוצרות הידע והדעת שרכשתי, בתובנות שרכשתי, מה יתאים לגיל כזה ומה יתאים לילד אחר, ולמה זה חשוב?
זאת אומרת, מה שאת אומרת, רינה כהן סוצקובר, מה שלמדנו, לימדנו את עצמנו, עכשיו אנחנו יכולים ליישם, למשל, ביחסים שלנו עם הנכדים שלנו. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני בכל זאת רוצה לפנות לעוד נקודה אחת שאת מדברת כן. עליה במאמר
כן,
שלך.
כן.
דיברנו, הזכרנו, את יודעת, בשנות ה-50, את בוודאי זוכרת, היה מבצע כזה של ביעור הבערות,
נכון.
קראו לו, של ללמד את כל מי שלא ידע קרוא וכתוב.
נכון,
מבוגרים, כן, יצחק נבון, הנשיא החמישי שלנו, כן.
נכון, עוד לפני שהיה
נשיא, הוא הוביל את התהליך הזה, כן, הוא היה שר החינוך, נכון.
שהשפיע על כל החברה בישראל עד היום.
אז את אומרת, בוא נעשה את המבצע הזה, ביעור הבערות, שנת מודל 2020, וללמד את כל המבוגרים, מה?
אוריינות דיגיטלית.
אוקיי.
כי אנחנו יושבים בבית עכשיו, ואז איך אני מתקשרת עם הנכדים? איך אני מתקשרת עם החברים? איך אנחנו ממשיכים ללמוד גם בקורונה? אנחנו נעזרים בטכנולוגיה המפותחת שישנה עכשיו. אלא מה? שמסתבר לנו ש50% כמעט, קצת פחות, מ50% מבני הגיל השלישי, או האזרחים הוותיקים, או איך שהם נקראים, לא מחוברים. לא יודעים איך להשתמש במדיה
כן.
הדיגיטלית הזאת.
דיברנו על זה לא מעט, ואת אומרת, המדינה צריכה לעשות מעשה ולהיכנס, ולא להשאיר את זה רק בידי ארגונים ומתנדבים.
נכון, יש המון ארגונים והמון מתנדבים, כן. אבל אין מדיניות כוללת.
של המדינה.
של המדינה שלוקחת אחריות. כן. אני הייתי מאוד שמחה.
יפה, הנה אנחנו חייבים...
המנהיגים היו לוקחים את העניין הזה,
כן.
והיו באמת מסייעים לנו לפתח את הפנסיה הרוחנית של כולנו, שמקנה את החוסן לכולנו.
נכון. רינה כהן סוצקובר, יושבת ראש ההתאגדות לחינוך מבוגרים, על פנסיה רוחנית. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה שהתעניינתם והזמנתם אותי. תודה
בוקר
רבה.
טוב, להתראות.
בוקר טוב, יום טוב.
השמש במרום זורחת, איזה יום ואיזה אור. הבוקר טוב, אל השדות נצא ביחד, נטייל ונחזור. בוא תראה איך בשדה צוחקת שחת, בוא תראה הנה ציפור. בוקר טוב, השמש במרום צוחקת, איזה יום ואיזה הוד. בוקר טוב, במרחבים ריקוד של שקט, רוח קל ובוסודות. בוא תראה איך בשבילים ילדה חומקת, בוא תראה בלילה עוד. Thank you.
עדנה גורן שרה בוקר טוב, וגיא אומר שאלה שירי המסיבות טרנס של בני הגיל שלנו. ככה זה הצעירים.
60 החדש.
גד קינר קיסינגר מוכר היטב לשוחרי התרבות כמשורר וחוקר תיאטרון ותיק. בסיכון גבוה הוא שמו של ספר השירים החדש שלו, שיצא לא מכבר בהוצאת ספרה, ועל הכריכה האחורית של הספר כתבה הפרופסור ניצה בן דוב בן השאר. זהו קובץ שהזקנה מתערבבת בו עם הילדות, חוכמת חיים עם אגדות ילדים ומשחקיהם, האהבה עם השנאה. תקופת הקורונה גם היא מוצאת את מקומה בספר, ובאחת הרשימות מבית קורונה כותב גד, כשאני כותב שורות אלה, ידיי העטויות כסיות גומי לבנות מדמות את מיטב האציליים של תומאס מן במוות בוונציה מכה שני. משהו כאן השתבש לי, אני מתנצל, שכעת עושים לו שם פרומו בלייב, ועכשיו אנחנו אומרים בלייב שלום לגד קינר קיסינגר. שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אז קודם כל ברכות על הספר, קצת, אתה יודע, באיחור אופנתי. אגב, מתי החזרת את קיסינגר לשם המשפחה המלא שלך?
לפני...
כי אני כסטודנט באוניברסיטה, בחוג לתיאטרון, זוכר אותך כגד קינר.
נכון. אז לפני מספר שנים אני החזרתי את שמי כמחווה, נקרא לזה לאבי, כדי ש... לא יכחד השם מישראל, כמו שאומרים את זה בלשון מקראית. מן הראוי, או נאמר, זכרו ראוי לכך שהשם יישאר.
יפה, אז מילאת חובה ילדית להורי אהוב. ציטטתי כאן את ניצה בן דוב שמדברת על כך שבספר הזקנה מתערבבת עם הילדות, והזכרנו גם את הקורונה, ואני שואל, האם הקורונה, החרדה הגדולה שהיא הטילה עלינו, האם היא הייתה גם איזשהו קטליזטור לחשבון נפש כפי שהוא מתבטא בשירים?
ללא שום ספק. זאת אומרת, אני עסקתי גם בספרים קודמים ובספרי הקודם סלפי שיצא ב-2018, עסקתי כבר בחששות האופיינים לגילנו, נאמר, בפני המוות, בניסיונות להתמודד איתו, אבל אני חושב שהקורונה חידדה מאוד את המודעות הזאת לשני הכיוונים. נאמר, מצד אחד הספר נפתח באיזשהו שיר שמהווה קצת בעקבות דילן תומאס, אל תלך שתוק אל תוך המוות הזה, כן? זאת אומרת, יש בו איזשהו פרץ, איזושהי מחאה כנגד, נאמר, גזירת הגורל, וגם כנגד, בוא נאמר, כל המוסכמות שאיתן אנחנו חיים, כן? שהחנק שהקורונה גזרה, כאילו מבליט אותם, מקצה אותם. מצד שני, יש שירים הרבה יותר לירים, הרבה יותר נוגים, שנוגים למוות, ומצד שלישי, יש איזה ניסיון להפוך את המוות לקצת יומיומי. כן? אתה רוצה אולי שאקרא משהו מזה?
אני עוד מעט את התקרא, אבל אני רוצה שנשמע קודם את... ביקשנו מאילנה הסקל שלנו לקרוא שיר שלך, שהוא גם איכשהו קשור לדברים האלה שלנו עכשיו. בחרנו שאילנה תקרא את הליכה עם עצמי. אז בוא נשמע אותו ונמשיך, בסדר?
בסדר גמור, בשמחה.
הנה, אילנה הסקל.
אני מהלך לצד עצמי בדממה. יש לי דברים קשים לומר לעצמי. דברים קשים מאוד אפילו. דברים כנים. אבל לא אומר אותם כאן, במרחב הפתוח, כשאני עלול לשמוע. אבל גם בחדרי הנעול לא אומר אותם, כשאני ועצמי בעל איתי.
גד קינר, אנחנו איתך. כן. דברים שאפילו אתה לא רוצה לשמוע, עד כדי כך פחד?
נכון, זאת אומרת, מודעות המוות המתקרב, מציבה אותך בפני עצמך, מעוררת בך חשבון נפש. וחשבון הנפש מצד אחד מוציא ממך באמת איזשהו סוג של כנות, של אמת, שאותה מעולם לא יעשת לומר לעצמך, ומצד שני, אתה קצת גם מפחד מן האמת הזאת, כן? אתה לא רוצה כל כך לשמוע אותה. כן, זאת אומרת, יש כאן איזשהו מנועט מאוד מאוד עדין עם חשבון הנפש הזה.
ביקשת לקרוא בעצמך שיר, לא התכוונת לזה.
לא, אני התכוונתי, תראה, יש לא שיר אחד שהשיר שפותח את הספר, שהוא בעצם פואמה מאוד ארוכה, ואני לא אקרא את כולה כמובן.
לא, כן.
שנקראת חירות. עכשיו, הפואמה הזאת באמת נכתבה.
איך היא נקראת?
חירות.
חירות, כן.
היא כמעט תולדה של תקופת הקורונה. זאת אומרת, באמת התחושה ש... הסגירות הזאת מבליטה לך את העובדה שאנחנו כולנו עבדים, אנחנו כולנו משועבדים לאיזה סדר יום מאוד מאוד נוקשה, שאיתו אנחנו חיים כל החיים, ופתאום בא לך איזשהו חשק שהוא ממש אנטי-יקי, כן? אנטי המוצא שלי, לפרוץ כל גבול. אז אולי אני אקרא קטע ברשותך?
בבקשה.
כן. טווח קולנו הוא אדיר, אמר לי פעם מורה לדיבור. אנחנו משתמשים רק בעצירית ממנו, יראים לפרוץ את גדר המכלאה, חרדים לחרוד ולהחריד ולצנוח לתאומות, עוצרי הנשימה שיפערו בתוכנו. לכן, עשה את הדבר הנכון, צעק, האר את השכנים, כלל את התבונה, צל את הירות פנים, אל תיקח איתך דבר, גם לא את הבגדים שעליך, של אורך מעל שלדך, אל תחשוש לחדור אל תוכלואו של הרגש פעיל, לחוד לך צף הארצי כחיית מחמד, והנח לו לזחול בתרקליני מוכחה, תנה אהבים עם הפתח, עם המפתח, עם חור המנעול, עם הפצע, עם תקעי החשמל ונזליו, התפחם, כתוב בגיר הפחם של גופך, לא ולא ולא, 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 ושוב פעם לא. כבד את אביך ואת אמך במטתה ויאה. כבד את לובן שערך, את אותותיך ומשקפיך. הזמן את מלאך המוות לביתך. הוא כל כך עייף, כל כך זקוק למנוחה, וכן הלאה וכן הלאה.
זה נפלא, פשוט אתה אומר, גם כשאנחנו מתקרבים אל, אל, אל ערוב ימינו, אל, לעשות, להביא את היצרים ואת היצריות שלנו אל, אל ההבלים, אל החלקים הכי פשוטים של החיים, וגם נורא יפה השימוש הכפול בשורש כבד.
כן, כן.
ספר לנו קצת יותר על החיבור הזה, על כבד את אביך ואת אמך וכבד עם היעה וה...
בוא נאמר את זה מכיוון אחר, כן. אני גדלתי בבית יקי, ובבית יקי כידוע לך, נשמעת היא...
אבן יסוד.
הכלל, כן, היא אבן יסוד, היא הכלל החשוב ביותר. מה גם שהיקים פה, שאני פעם הגדרתי את זה, הם המרוקאים של אירופה. הם היו מודרים מן התרבות הישראלית הפולנית רוסית, כן? והייתה מין אנקלאבה מובלעת כזאת שהייתה גם בתל אביב, במרכז תל אביב, גם בירושלים, ברחביה, גם בחיפה, במרכז הכרמל, שבה דיברו באופן עקרוני רק גרמנית, כן? זאת אומרת, אני בעצם גדלתי על גרמנית, עד כדי כך שהתחביר שלי בשנים הראשונות, למרות שידעתי עברית היטב, התחביר שלי היה תחביר גרמני עם הרבה משפטים לוואיים ומשועבדים.
מעניין, תן לי דוגמה למשפט כזה שהוא גרמני עברי.
אין לי בספר, אבל...
לא, מהזיכרון.
כן, אני עכשיו רוצה לומר לך משהו, אבל בהתחשב בעובדה שהשעה היא עכשיו 11:30 או קרוב לזה, שעה היא שעת בוקר יפה, נחמדה, עכשיו אני רואה מעבר לחולוני כאן אדם מהלך לו בלי מסכה, אוי ובוי הולך בלי מסכה, אז בהתחשב בכל אלה אני רוצה לומר, כן, אבל אני לא אומר את זה בכל רם, אני אומר את זה בשקט, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כן. אני למדתי פעם בגרמניה, אצל מרצה מאוד 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 מכובד, וכל התלמידים ישבו רבע שעה פעורי פה למשפט, למילה שתסיים את המשפט, שתגיד כן או לא, זאת אומרת שתחייב או תשתלול את המשפט הזה. אז הספר הזה מוקדש לאימי, שנפטרה השנה או שנה שעברה, ואחד הדברים הכואבים ביותר שאני זוכר ביחס לאימי היה שכאשר אני גדלתי, השפה שלה הייתה שפה מודרה. הגרמנית בל ייראה ובל ימצא במקומותינו, כן? והיא נבח בקושי גמגמה בעברית. ולכן כאשר אני הלכתי איתה ברחוב, כאשר היא שנייה מילה בגרמנית קרה מה שאני מתאר בשיר, אם אתה רוצה שאני אקרא אותו, זה שיר קצר.
כן.
כן. השיר נקרא שפת אימי. כשנולדתי הייתה שפת אימי אסורה. גם אימי הייתה אסורה, כי כשנולדה נחגגה לידתה בשפה אסורה. והיא מעטה לאכול, והשתדלה ללכת בצללים כדי לא להטיל את צילה, כדי שרזונה לא יזכיר מה עשו אלה שדיברו בשפתה, ומחבל שלא עשו גם לה. וכשהייתי מתפרץ לכביש והיא אמרה, תיזהר בשפתה האסורה, הקיתי אותה, ונשכתי בבשר זרועה כדי לקעקעה, כדי שיראו שאני לא מדוברי השפה האסורה, שדבר אין לי איתה.
גד קנר, יכולנו להמשיך ולשוחח ארוכות. אני בכל זאת רוצה להישאר איתך עם עוד שיר אחד שלחד את עיניי. האיש שחלף הוא לא האיש שעבר. ששם, לפחות בחוויה שלי, יש איזשהו מבט של הזקן שמסתכל באיזושהי רטרוספקטיבה על החיים שעברו. אני אקרא את זה, האיש שחלף הוא לא האיש שעבר, מתוך המדמנה הוא שולט חיוכיו שנשרו, המים מתעלמים מידיו, מסרבים לטהרם. האיש שעבר כבר לא יחלוף, ביתו היה למשיסה, ילדיו מתגוללים באפר ראשו בפחם, חורזים לו צבאות ושירי זימה, על שמי לילו שהלבינו שבתו ועל כוכביו שהשחירו. ריחו החולף מטיל עליהם צל מוות מוזר. זה איזשהו מבט מצד אחד מאוד קר, מצד שני מאוד מתחשבן על מה שעבר.
כן, כן. תראה, אני אגיד לך, אפשר לראות את זה גם טיפה אחרת, כן? השיר הזה נכתב באיזשהו מקום בעקבות שני יוצרים מאוד חשובים שאני קטונתי בפניהם. האחד מהם זה ברטולד ברשט, שאמר שאדם, איך הוא אמר את זה, אדם משתנה כל העת, כן? רק, כך הוא אמר את זה, רק מי שמשתנה נשאר נאמן לעצמו, אמר ברכט. ואורי ברנשטיין כתב פעם, הוא חלף מפה האיש הזר, בשערו גדל או כיסוס מוזר. בשני השירים האלה, כאילו גם הזרות הזאת של מי שמתבונן באיזה אדם באמת חלקאי משולי החברה, וגם התחושה שבעצם כל יום אנחנו מתבוננים בעצמנו האתמולי קצת בזרות, משום שהיינו קצת אחרים, ודאי כשמדובר במרחק של שנים.
כן. בסיכון גבוה, ספר שירים חדש של גד קינר קיסינגר. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
אני מודה לך, תודה
להתראות.
רבה.
ובשבוע שעבר נפרדנו גם מאילנה רובינה. הנה, שבועה.
דעתי שלי על דעת כל המקומות שרגל בם דרכה על דעת כל העולמות תמיד אהיה שלך בנצחים ורגעים בצער ושמחה בראש גלוי במבואים תמיד שלך עלינו חופתה חי החולות אשר נשאו כל הסודות איתם וחי הרוח שכמו חץ את הלבבות בלחם וחי חי נפשי אשר קשורה ללב החשך בנצחים ורגעים בצער ושמחה בראש גלוי במחבואים תמיד שלך שלך
אילנה רובינה יחד עם צביקה פיק שבועה
60 החדש
ביטחון סוציאלי הוא גם שמו של כתב עת בנושאי רווחה ומדיניות חברתית. ריבוי הפגיעות בזכויותיהם ובעצמאותם של הקשישים בישראל, במיוחד בימי מגפת הקורונה, עורר את מערכת כתב העת הזה להעמקת המחקר והידע סביב התופעה הזאת. השבוע כתב העת פרסם קול קורא להגשת מאמרים לגיליון נושא מיוחד, תחת הכותרת גילנות בתקופת קורונה. האורחים של הגיליון המיוחד הזה יהיו דוקטור יוסי קורזים קורושי וגם פרופסור אסתר הרצוג, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור הרצוג.
שלום, שלום.
נאמר שאת אנתרופולוגית חברתית ממכללת צפת.
נכון מאוד.
תוכלי לתאר לנו את הגילנות והאפליה כלפי אזרחים מבוגרים מנקודת המבט שלך כחוקרת וגם כאזרחית, כדי שנוכל להבין לאן הולכים, לאן הולך הקול הקורא הזה.
כן, אני חושבת כמו כל מחקר, כמעט כל מחקר אנתרופולוגי או חברתי, המחקרים יש להם תמיד מגיעה, הם לא קרבה רבה לחוויה אישית, לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ובאמת אני נכנסתי לנושא מזווית מאוד אישית, ממקום מאוד אישי, כשהתחלתי לפני ענדת 5-6 שנים, במחקר על גילנות במכוני כושר, עשיתי את המחקר הזה ביחד עם דוקטור אסף לב, ופרסמנו כמה מאמרים על הנושא הזה. אז בתוך הפעילות שלי במכון הכושר, הבחנתי ביחס הלא גלוי, זה יחס שהוא סמוי, כי זה לא יפה להראות יחס של התנשאות, או, או אפילו, איך הייתי אומרת, גזענות כלפי אנשים שהם מבוגרים, אבל כשבחנו את זה, חשבנו על זה, ניתחנו את זה, מצאתי בית יחס גילני, יחס הייתי אומרת מזלזל, או יחס לא תמיד מכבד.
במה זה מתבטא? מה היו הגילויים של אותו יחס נקלה, הייתי אומר, שאת מתארת?
כן, תראה, במחקר של אסף, דוקטור אסף לב עשה את המחקר במכוני כושר בתל אביב, ששם הוא גם מאמן כושר וכו', והוא ציטט אמירות מאוד בוטות, אפילו הייתי אומרת, של דיבור על, ביחס לזקנים, למבוגרים שמתאמנים במכון, ובין הדיבורים האלה היו דיבורים שהתייחסו ללכלוך, איזה מגעיל, על אנשים מבוגרים שהתאמנו שם במכון, דיבורים מאוד מאוד פוגעים. ואני עצמי חוויתי על בשרי את היחס, היחס הגילני הזה, כשהתאמנתי ב-TRS, אני אקרא נדמה לי, TRS, חבלים כאלה שאיתם אתה מתאמן, ו...
אני הבן אדם האחרון לשאול אותו על זה.
אני מקווה שאני לא טועה, אני כבר כמה זמן לא מתאמנת, אני סגרו את המכוני כושר.
נכון.
אז שכחתי כבר כמה מהמושגים, על כל פנים זה מכשיר של אימון, חבלים שצריכים להתאמץ ולעשות כל מיני תרגילים. בקיצור, התאמנתי שם, והיו על ידי שני אנשים נוספים, שניהם היו יותר צעירים ממני, אני כבר בשנות ה-70, אז הייתי בסוף שנות ה-60, והם היו, אחד היה בשנות ה-40, השני היה בשנות ה-30, גבר ואישה, אם אני לא טועה, והמאמנת הצעירה הייתה אולי בת 21, 2, ממש, ממש צעירה, והיא עמדה עם הגב אליי, ונתנה כל הזמן את ההוראות להם. ובהתחלה חשבתי שאני טועה, וזה לא ככה, בקיצור, עד סוף השיעור הבנתי שכן, היא מעדיפה לתת הנחיות לצעירים יותר, והיא פשוט התעלמה ממני. וכשיצאנו החוצה, ניגשנו שם למנהלת המכון, והיא שאלה כרגיל מה, איך היה ואיך עבר וכו', אז אמרתי, ולא היה בסדר, כי המאמנת לא התייחסה אליי בכלל, ואני רציתי הערות על איך שאני ביצעתי את התרגילים. אז מה היא אמרה, המאמנת הצעירה? היא אמרה, טוב, אני ראיתי שאת עושה מה שמתאים לך. אז שחררתי. והאמירה הזאת מאוד מאוד הכעיסה אותי. ואני אמרתי לה, אני לא רוצה שתשחררי, אני זקוקה להערות שלך, להנחיות וכו' וכו'. קיצור, מה שאני מנסה לומר זה שהיחס הגילני הוא, ברוב המקרים, הוא סמוי, הוא לא גלוי, כי זה לא פוליטיקלי קורקט להתייחס לאנשים מבוגרים בצורה מזלזלת, לא מכבדת, ולא בדיבור ולא במעשה כמובן. אבל המחקר שלנו הוא מחקר שהוא עלה מתוך דיונים במכללת צפת, בדיונים במסגרת המרכז למחקר שדוקטור יוסי קורזים עומד בראשו, לנסות לקדם מחקר אינטרדיסציפלינרי, מחקר בינתחומי. ושם יצרנו את הקשר וחשבנו שנינו שהנושא הזה של הגילנות בתקופת הקורונה זה נושא מאוד מעניין ובעל חשיבות, ובמיוחד חשבנו על ההיבטים של המדיניות, מה המקומה של מדיניות, מה המקומה של הפרקטיקות שמשרדים שונים נוקטים בהם בתקופת הקורונה. ואני חושבת שזה די גלוי לרוב מי שיש לו קצת מודעות חברתית, היה פה יחס גילני מאוד, מאוד בעייתי מצד הרשויות.
מאוד בעייתי זה, את יודעת, באמת סוג של לשון המעטה, כי אפשר לדבר לגמרי על פגיעות ברורות ומובהקות בתוחלת ובאיכות החיים של קשישים רבים בגלל היחס הגילני הזה שהוביל לאותם סגרים ולאותם בידודים אכזריים, אפשר לומר היום בפה מלא. אני רוצה לשאול אותך, מאיזה תחומים אתם מזמינים את אותם מאמרים? אגב, כאשר יגיעו המאמרים, את מוזמנת שוב להציג אותם כאן.
אבל אני רוצה, רק אם תרשה לי, לצטט פה את גילה גמליאל, שהיא השרה במשרד למען שוויון לאזרחים ותיקים.
הייתה.
חברתי, הייתה, נכון. ועוד בתוקף תפקידה בחודש מאי, היא העלתה רעיון עבעים, שהוא בלתי נתפס, שהיא הציעה,
כשמדובר בגילה גמליאל זה לא בלתי נתפס, אבל סתם.
אז במקרה הזה זה היה פשוט בוטה באופן בלתי רגיל. היא כותבת שהיא מציעה להתוות תהליך לקבלת תו ירוק, בדומה לתו הסגול לעסקים. התו הירוק, ככה היא כתבה, אני מצטטת, יהיה מעין רישיון לבני הגיל השלישי לנוע במרחב הציבורי, בדיוק כמו הצעירים יותר. אז לחשוב על זה ששרה במשרד שמיועד לטפל באנשים מבוגרים, להתייחס לאנשים ולדאוג לשוויון, לזכויות שלהם, למעמד שלהם וכו', היא זאת שתציע הצעה כל כך מזוויעה, שמחזירה אותנו לקונטקסטים אחרים.
זה יותר נורא, את יודעת, פרופסור הרצוג, משום שגם אם הרעיון הזה ניתן לה נגיד את הקרדיט שהיא הגתה אותו בעצמה, אני מניח שהוא יעבר את אנשי מקצוע, הם לא הבינו מה הם נותנים לשרה ביד להציע? אבל זו שאלה רטורית.
כן.
אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם אתם מנסים להשיג באמצעות פרסום המאמרים האלה? התחלתי ושאלתי קודם, מאיזה תחומים אתם מחפשים כותבי מאמרים?
קודם כל, הרצון שלנו לקבל מאמרים שמתייחסים למגוון של תחומים, אם זה תחומים של מדעי החברה, אם זה תחומים של תחומים טיפוליים. אנחנו מאוד מעוניינים בתחומים שעוסקים במדיניות, כי הכוונה שלנו, הרצון שלנו, השאיפה שלנו, זה שבאמת מהפרסום הזה יהיו השלכות לכיוון של מדיניות ופרקטיקות של משרדי ממשלה שונים. אנחנו בהחלט רוצים להשפיע בעזרת הפרסום הזה, הגיליון הזה, גם על איך אנשים חושבים, גם על המודעות הציבורית, גם על השיח, ובמיוחד על מה עושים המשרדים השונים כדי להבטיח את כבודם, מעמדם, זכויותיהם של אנשים מבוגרים בחברה באשר הם, אם זה בבתים בקהילה, אם זה במסגרות מחוץ לקהילה, להרחיב את השירותים, לפתח את השירותים בתוך הקהילה. זאת, איך הייתי אומרת, האג'נדה הסמויה שלנו, לעודד את ההשקעות ואת השירותים שניתנים לאנשים מבוגרים בתוך הקהילה. התפיסה שלנו היא שהדרך הנכונה, התפיסה הנכונה, הדבר החיובי יותר, מוסרי יותר, זה לפתח ולתת מרב השירותים בתוך הקהילה.
כן, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהשירותים ומהפעילויות של בני הגיל השלישי, מתוך אוזלת ידה של המדינה, הם מופקדים בידי המגזר השלישי וארגונים חברתיים אחרים. כמה אתם מנסים או תרצו במאמרים שיגיעו אליכם לראות שיתופי פעולה, למשל, בין ארגונים כדי למקסם את היכולות לתת שירותים לזקנים?
בוודאי, אני חושבת שכל שיתופי פעולה בעצם הגדרתם הם מזמינים אולשר של שירותים, הרחבה של שירותים, איגום שירותים, כל המושגים האלה שאנחנו מכירים. שיתוף פעולה, אני חושבת שתמיד יש בו ברכה רבה, ואם זה יקרה במאמרים שהתקבלו, אני חושבת שזה יהיה לטובה. מאוד נשמח לקבל מאמרים שעוסקים גם בסוגי שיתופי פעולה, באופני שיתופי פעולה.
כן, לקראת סיום, פרופסור הרצוג, אני רוצה לשאול אותך, מה צריך להיות במאמרים האלה כדי שהם יתקבלו לגיליון הזה, ומי יבחן אותם?
נתחיל מהסוף. הגיליון, הביטחון סוציאלי זה כתב את מחקרי, שמזמין מחקרים, מחקרים ודיונים בסוגיות של מדיניות. אז כל אחד יוכל להגיע, סליחה, רציתי להתכוון להתייחס לביקורת, לשיפוט. זה כתב שעושה את הליכי שיפוט, ואנחנו נעביר את המאמרים לקוראים, שני קוראים נוספים מלבדנו. אנחנו קודם כל נקרא ונעביר לשני שופטים רלוונטיים כל אחד מהמאמרים שהתקבלו.
פרופסור אסתר הרצוג, אנתרופולוגית חברתית ממכללת צפת, עם הקול הקורא למחקרים, למאמרים על גילנות בימי קורונה. תודה רבה, ואני חוזר על הזמנתי לדבר איתך שוב על המאמרים לכשיגיעו אליכם.
תודה רבה על הרעיון היום, ותודה רבה על ההזמנה לרעיון
בהמשך. להתראות, תודה רבה.
ביי.
ורחש בקבוקים כל שירת הדרור ומשחקי האור קרקור תרנגולות שריקת הממטרות וכל דפיקת שטיחים ובוקר בפתחים וזה הכל יוצר ביחד מנגינה אחת גדולה שמזמרת ואומרת הראו הבוקר בא הבוקר בא איפשה של רוח קל וכל טיקטוק שעון ובדירה מעל צלצול הפעמון פיפוט של בוקר טוב בין צמד של שכנות שבקומקום ישר את הפרחים השקות וזה הכל יוצר ביחד מנגינה אחת גדולה שמזמרת ואומרת הראו הבוקר בא, הבוקר בא. וזה הכל יוצר ביחד מנגינה אחת גדולה שמזמרת ואומרת הראו הבוקר בא, הבוקר בא. שידור החדשות והרי ההודעות הבוקר מתגלגל לאורך הרחובות וזה הכל יוצר ביחד מנגינה אחת גדולה שמזמרת ואומרת לכולם הבוקר בא, הבוקר בא. וזה הכל יוצר ביחד מנגינה אחת גדולה.
רומן שרון,
60 החדש.
עכשיו אנחנו בריצה למרחקים ארוכים לקראת סיום התוכנית, והריצה הזאת היא לא רק מטאפורה לחיים ארוכים, אלא לריצה ממש למרחקים ארוכים, וגם בגיל המבוגר. כמו שאנחנו יכולים ללמוד על הדבר הזה מספר חדש שנקרא העולם מריע, שכתב רוני פילבסקי. רוני היה איש תקשורת ויחסי ציבור במשך שנים רבות, ולפני שנים אחדות הוא עשה הסבה מקצועית והפך לאיש ריצה למרחקים ארוכים. בשנים האחרונות הוא גם רץ, הוא רץ מרתון וטריאטלון, וגם התחיל לאמן אנשים בריצה עם תוכנית מיוחדת לאנשים מבוגרים. שלום רוני פילבסקי.
שלום, שלום.
מה שלומך? אני בסדר. שנינו בסדר.
אצלכם בסדר. תגיד, אם אני מנחש את שם הזמר בשיר...
אני אמרתי אותו, אתה לא צריך לנחש.
אבל לא שמעתי.
אוקיי.
אני יכול לנחש ותגיד, זה רן אלירן?
לא, זה רומן שרון.
רומן שרון.
אבל יש משהו בניחוש שלך. אתה צודק. יש משהו בצבע שמזכיר גם את רן אלירן. אך לא, רומן שרון.
טוב.
שנהרג בתאונות דרכים לצערנו.
כן, זוכר משהו, כן.
תגיד, מתי החלטת לעשות הסבה לריצה?
לפני 15 שנים. התחלתי לרוץ למרחקים ארוכים. התוכנית נקראת 60 החדש, אז ביום שישי אני אהיה בן 60.
ואני,
תודה רבה, וה-15 שנים האלה הפכו אותי בכל יום לחדש.
תגיד, מה יש בריצה שהוא כל כך ממכר?
קודם כל העניין הפיזי, העניין מכיר את האנדורפינים?
כן, שמענו עליהם דבר או שתיים.
יפה, אז אנדורפינים, המוח שלנו משחרר את האנדורפינים שגורמים לנו למצב רוח טוב, לסוג של היי, וזה תחליף חוקי לכל סם ממכר אחר. אז קודם כל, הדבקות בריצה יוצרת גם צורך מתחדש לאנדורפינים. זה דבר אחד. הדבר השני, ההתמכרות נובעת גם מהצורך להוכיח, להגיע לסיים, להראות לעצמנו שאנחנו יכולים. אם אתה מתמסר לזה, אז אתה מתמכר לזה.
יפה, אז אמרנו שבספר שלך אתה גם כותב על זה, שיש בעצם רווחים גם פיזיים וגם מנטליים באימון, ואני רוצה לשאול אותך על התוכנית שאתה מתאים גם למבוגרים. זאת אומרת, יש איזה מין הנחה או אמונה, או אני לא יודע, יכול להיות שהיא מופרכת, שלהתחיל לרוץ בגיל מבוגר זה באמת לא הזמן.
כן, לא יכולת להשתמש במילה מתאימה יותר, מופרכת לגמרי. ככל, ולא רק שהיא מופרכת, כמו שאומרים, נהפוך הוא.
אוקיי.
אין
גיל כמעט. זאת אומרת, זה שכואבות לי הברכיים זה לא סיבה לא להתחיל לרוץ.
ממש לא. גם פה אני אגיד לך נהפוך הוא. לא, אני מגזים קצת, אבל בוא נגיד ככה. 95% מכאבי ברכיים נובעים דווקא מחולשה או חוסר איזון של השרירים שאוחזים אותם, את המפרק. אז אז כשמחזקים את השרירים, ובעיקר השריר הארבע ראשי, הידוע מיודענו, מחזקים, ואז בדרך כלל הכאבים פוחתים או נעלמים, ואפשר לרוץ.
זאת אומרת, גם כשאני מתחיל לרוץ בגיל מבוגר, אתה אומר, אני יכול לשים לעצמי אתגרים ולעמוד בהם. איזה סוגי אתגר אני יכול, כשאני מתחיל בגיל 65, להתחיל לעשות ריצות, איזה אתגרים או מטרות אני יכול לשים לעצמי?
האתגר הראשון שלך זה לצאת להתאמן.
קודם כל לרוץ.
קודם כל להחליט ולבצע. שזה אתגר גדול להרבה אנשים. הרבה אנשים נתקעים בין ההחלטה לבין הביצוע. אז הנה, יצאת להתאמן, הצלחת, ביצעת. זה דבר אחד. אתגרים נוספים הם כמובן לגמוע מרחקים, וזה מתחיל מ-100 מטר, 200 מטר, ב-500 מטר, וגם בזמן לרוץ. אנחנו ממליצים לרצים מתחילים בכל גיל. לשלב ריצה והליכה, ולאורך הזמן להפחית מזמן ההליכה, להגדיל את זמן הריצה, אז כל מטר, כל 100 מטר, כל דקה וחצי שעה נוספים שאנחנו רצים בהם, אתגר. ואז כשנכנסים לכושר ריצה, ככה קצת יותר, שיש בו, שהוא יותר אוחז בנו, אפשר להציב אתגרים של להשתתף במרוצים,
יפה. עוד
5 קילומטר.
אתה בטח שומע, כן, רוני פילבסקי, אתה בטח שומע את האות שלנו, זה מבשר את הסיום. נאמר שבעצם אפשר לסכם את השיחה הזאת לעולם לא מאוחר לרוץ. תתחילו לרוץ גם היום, גם אם אתם בני 70, 80, 90. תרוצו.
תתחילו לרוץ, תזהו לרוץ, אבל תחת הדרכה. לא לעשות את זה ככה ספונטני.
רוני, אנחנו חייבים לסיים. רוני פילבסקי. כותב הספר העולם מריע. תודה רבה ובהצלחה עם הספר. להתראות.
תודה רבה. ביי ביי.
אנחנו כאן מסיימים עוד תוכנית של העולם. 60 מחדש. תודה רבה לענת שרון בלייס, עורכת המשנה. תודה רבה לאיתי סופרין בהפקה. תודה לגיא פלוויאן, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן ביום ראשון. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.